בבא קמא, דף קג, תחילים בעזרת השם, שורה 17 מלמעלה, מספרת הגמרא על רב כהנא, שהוא נתן כסף, יהב זוזה, על קיטנה, קוטנה בלשון חז"ל, הכוונה פשטן. הוא שילם כסף למוכר פשטן. רש"י כותב בהמשך שהוא שילם לו על כל השנה. נמחיש כדי שהדברים התיישבו על הלב. נאמר כל חבילה של פשטן, לא מפורש כאן בדיוק מה הכמות, נקרא לזה חבילה של פשטן, משלמים עליה כעת 4 זוז. ונאמר שרב כהנא רצה בכל חודש חבילה של פשטן כזו, ששוויה 4 זוז. הוא משלם עכשיו כבר בתחילת השנה למוכר הפשטן על כל השנה, נאמר על 12 חודש, 48 זוז. והם מסכמים ביניהם שגם שכעת אין למוכר את הפשטן, הוא מתחייב למכור פשטן לפי המחיר כמה שהפשטן שווה עכשיו. ואפילו אם הפשטן יתייקר במשך השנה, בכל זאת רב כהנא מקבל במהלך השנה בכל חודש חבילת פשטן. כמובן בשביל ההמחשה, לא מפורש כאן בדיוק כל כמה זמן היה אמור להגיע חבילת פשטן, אבל בשביל ההמחשה. במהלך השנה כולה, בכל חודש, מגיע לביתו של רב כהנא חבילה של פשטן, על סמך 48 זוז שהוא שילם בתחילת השנה. 4 זוז לחבילה, 4 זוז לחודש. ואפילו אם המחיר יעלה, הוא יקבל באותו מחיר, זה מה שהם סיכמו. שילם מראש, והחליטו שלפי השער של עכשיו, לפי זה הפשטן ימחר במהלך השנה כולה. לסוף, יקר קיטנה, באמת הפשטן התייקר בסוף. ומוכר הפשטן היה צריך להביא חבילת פשטן לרב כהנא בתמורה ל4 זוז שהוא כבר שילם לו. ובמקום להביא את זה לרב כהנא, הוא מכר את זה לאיזשהו קונה שהיה מוכן לשלם את המחיר של עכשיו. נאמר שכשהמחיר התייקר זה שווה 8 זוז, פי 2, לא 4 אלא 8. הוא מכר את זה למישהו ב8 זוז, אבל הוא לא התכוון לגנוב את רב כהנא, הוא התכוון להחזיר לרב כהנא את כל ה8 זוז. הכי הרבה הוא יוכל לקחת את ה8 זוז האלה ולקנות פשטן אצל מוכר פשטן אחר, כי זה כעת המחיר של הפשטן. זבני מרוותא דקיטנא, בעל הפשטן מכר את הפשטן במחיר היקר של ה8 זוז למישהו אחר, על מנת לתת את ה8 זוז לרב כהנא. הוא מגיע לרב כהנא עם 8 זוז. רב כהנא שואל אותו מה זה, סיפר לו. אתה שילמת 4 זוז על הפשטן הזה מראש, בתחילת השנה, שבכל חודש נאמר תקבל חבילת פשטן, שילמת על זה 4 זוז, אבל המחיר עלה, מכרת את זה למישהו ב8 זוז, אני רוצה להביא לך את ה8 זוז האלה. זה מה שמגיע לך. אתה לקמי דרב? אז רב כהנא הלך לשאול את רב, אולי יש כאן חשש ריבית? שילמתי 4 זוז, אני אקבל 8? אמר לי, מה העביד? מה אני אעשה? איזיל השקיל זוזאי? אני אקח כעת 8 זוז? אמר לי, אז רב השיב לו. זה מאוד תלוי איך בעל הפשטן מחר למישהו אחר את הפשטן הזה, והוא קיבל 8 זוז. אי כי כזה בני, אם כשמכרו את הפשטן, אמרי, אז הם אמרו מפורש לקונים, היי קיטנה דקהנה הוא, הפשטן הזה הוא של רב כהנא, ובזה הם זיקו לך רב כהנא את הפשטן, והם הפכו להיות שלוחים שלך למכור את הפשטן שלך, נמצא שאתה כאילו מכרת את הפשטן שקיבלת אותו כדת וכדין בתמורה ל4 זוז ששילמת בתחילת השנה, כמו שמותר לעשות, לשלם בתחילת השנה ולפסוק שתקבל פשטן לפי השער של עכשיו, אפילו שאחר כך זה יתייקר, אבל רק את הפשטן עצמו תוכל לקבל, ואתה באמת קיבלת את הפשטן עצמו, כי הם זיקו את זה לך. ועכשיו, כשהפשטן הוא שלך, אתה יכול למכור את זה לפי השער של עכשיו, בשמונה זוז. אז הם מכרו את זה בשליחותך, ואז אתה יכול לקבל את הכסף. זיל שקול, ואין בזה חשש ריבית. ואם הם לא אמרו ככה, אלא הם מכרו את זה לאותו קונה, בלי להודיע שזה פשטן שלך, לא תשקול, אל תיקח את כל השמונה זוז. יש כאן דבר שנראה כמו ריבית. ואם אתה תקבל את זה, אתה הרי שילמת 4 זוז שתקבל פשטן, ובסוף אתה מקבל בחזרה 8. כי הרי כשהם מכרו את הפשטן למישהו אחר, הם לא אמרו שזה שלך, ואז הם לא זיקו את זה לך, אלא מכרו פשטן של עצמם. נמצא אם כן, אתה נתת להם 4 זוז, ומחזירים לך 8 זוז, בלי קשר בכלל לפשטן. הם לא יקנו לך את הפשטן. וכל מה שמותר לפסוק עכשיו, שאני משלם לפי השער של עכשיו, ואני אקבל, אפילו אם בסוף השער יתייקר, זה רק אם אני מקבל את החפץ, נאמר את הפשטן, אבל אם אני מקבל את דמי החפץ, את דמי הפשטן, זה כבר אסור. הוא לא יכול להגיד לי, טוב, תשמע, אין לי כרגע פשטן, אני נותן לך 8 זוז, לך תקנה אצל מישהו אחר. כי אם אני הבאתי לו 4 זוז, והוא מביא לי 8 זוז, זה ממש נראה כמו ריבית. ולכן אמר לו רב, ככה אתה לא יכול לקבל. בהתחלה הגמרא הייתה סבורה שהסיפור היה שרב כהנא קנה את הפשטן. הוא לא רק שילם כסף, אלא הוא ממש עשה קניין משיכה. ובכל זאת, לפי זה, איך נספר, אם מדובר פה שהוא עשה משיכה, הוא שילם כסף לבעל הפשטן, בתמורה לפשטן שכעת שווה 4 זוז, ובאמת הפשטן הזה היה שלו, ואותו גזלן, בעל הפשטן, לקח את הפשטן של רב כהנא, שהוא כבר קנה אותו בקניין משיכה, והלך ומכר את זה למישהו אחר, ומישהו אחר שילם, כמו המחיר היקר, כי המחיר עד אז התייקר. אז אם כן, שואלת הגמרא, כמן, כמו מי פסק רב? כבני מערבה, כמו בני ארץ ישראל, דאמרי, שלפי דעתם הם אומרים שאם אחד מוכר למישהו שקונה בשביל מישהו אחר, שהוא שליח של מישהו אחר, אז המוכר צריך לדעת למי הוא מוכר. מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל המעוד? זאת אומרת, כשאני מוכר משהו, אני מוכר למי שנמצא מולי. ואם הוא קונה בשביל מישהו אחר, אז אותו מישהו אחר לא זוכה, כי אני לא מתכוון לזכות לאותו מישהו אחר. ולכן אותו דבר גם כאן. אם מוכר הפשטן לא הודיע לקונה שהפשטן הוא של רב כהנא, אם כן נמצא שכשהקונה שילם 8 זוז, הוא לא שילם את זה לרב כהנא, אלא למוכר הפשטן, ונמצא אם כן, שרב כהנא שילם למוכר הפשטן 4 זוז, וכעת הוא מקבל ממנו 8 זוז, אז יש כאן ריבית, כמו דעתם סובר רב, דוחה הגמרא לא. יכול להיות שזה גם כמו הדעות שחולקים על בני ארץ ישראל. כי הטו, וכי מייעיב רב כהנא 4 ושקיל תמני, וכי רב כהנא שילם 4 זוז בשביל לקחת 8 זוז, שנאמר שיש הבדל איך בדיוק מכרו את הפשטן, כי יש כאן בעיה של ריבית, הרי הוא נתן את 4 זוז כדי לקנות את הפשטן. וכיוון שהוא שילם על הפשטן ועשה קניין משיכה, אז הוא זכה בפשטן, וכיתנה הפשטן הזה, ממילא הוא דייקר, הוא התייקר מעצמו ברשותו של רב כהנא. וכשהם הלכו ומכרו את זה למישהו אחר, את הפשטן של רב כהנא, מגזל גזלוה, הם עכשיוים גזלנים. ותנן, למדנו משנה, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. הם צריכים לשלם כמו הזמן שהם גזלו. מתי הזמן שהם גזלו? כשמכרו את זה למישהו אחר. כשמכרו את זה למישהו אחר, כמה זה היה שווה? 8 זוז. אז אם כן, טוב הם עושים כשהם נותנים 8 זוז לרב כהנא. אז למה רב אומר לו, אל תיקח את 8 הזוז? לכן מבאר את הגמרא אמרי, כמו שאנחנו סיפרנו את הסיפור. התם, המעשה עם רב כהנא, אמנה והי. זאת אומרת, נאמנות, רב כהנא נתן כסף בשביל הפשטן למשך שנה שלמה, כמו שרש"י מבאר. והוא לא עשה קניין בפשטן, אלא הוא קבע איתו, תראה, אני משלם לך עכשיו, נאמר 48 זוז, 4 זוז לחודש, וגם אם המחיר של הפשטן יתייקר, אתה תיתן לי את זה על 48 זוז שנתתי לך, 4 זוז לחודש. ולא משחי רב כהנא לקטנה, רב כהנא לא עשה קניין, לא עשה קניין משיכה בפשטן, ולכן הוא לא קנה את זה. ולכן כשהמוכר פשטן הלך ומחר את הפשטן למישהו אחר, הוא לא גזל את זה מרב כהנא, כי זה לא היה של רב כהנא, זה באמת עדיין היה של מוכר הפשטן. ולמה רב אסר על רב כהנא לקחת את הכסף? אם המוכר לא אמר לקונים שזה פשטן של רב כהנא, לטעמי, הוא הולך לשיטתו, דאמר רב, רב סובר, אפשר לתת מעות מראש על מנת לקבל בעתיד פירות, או במקרה שלנו פשטן, והוא נותן עכשיו את הכסף, אז הוא מסכם שזה לפי השער של עכשיו. אפילו אם אחר כך זה יתייקר, זה נקרא אמנה, עושים אמנה בפירות. אבל אם אחר כך, כשהמחיר יתייקר, המוכר לא בא להביא לו פירות או פשטן, אלא הוא אומר לו, תראה, הייתי אמור עכשיו להביא לך פשטן ששווה כעת 8 זוז כי המחיר עלה, אבל אני אמור לתת לך את זה ב-4 זוז ששילמת לי, כי באותו זמן זה היה המחיר. אבל מכיוון שמכרתי את הפשטן למישהו, אני רוצה במקום זה להביא לך 8 זוז כמו המחיר של הפשטן עכשיו, ואתה תלך למוכר פשטן אחר ותקנה ממנו, כי זה כעת השאר, זה אסור, כי זה נראה כמו ריבית. ולכן רב אסר על רב כהנא לקבל את הכסף. אבל אם אמרו מפורש, בזמן שמכרו את הפשטן, מוכרי הפשטן אמרו לקונה, זה הפשטן של רב כהנא, נמצא שאם כן הם זיכו את זה לרב כהנא באותו זמן, אז אם כן רב כהנא לא קיבל כסף, אלא קיבל פשטן, שאומנם כעת שווה 8 זוז, אבל מותר לו לקבל את זה, כי הוא שילם מראש במחיר, כשהמחיר היה זול של 4 זוז, והיה מותר לו לשלם מראש ולקבל את הפשטן, אפילו כשהפשטן יהיה יותר יקר, במחיר שהוא שילם כשזה עדיין היה זול. ואם כן, כיוון שהוא קיבל את הפשטן, כי הרי הם אמרו, זה הפשטן של רב כהנא והם זיקו לו את זה, עכשיו כשזה הפשטן של רב כהנא, הם יכולים בשליחותו למכור את זה, ואז להביא לו את התשלום שהם קיבלו, את 8 זוז. אומרת המשנה, הגוזל את חברו, אפילו אם הוא גזל רק שווה פרוטה, דין פרוטה כדין 100. זה נחשב גזלן לכל דבר. הוא חייב לקיים מצוות והשיב את הגזלה, להחזיר את מה שהוא גזל. אם הוא יודע ממי הוא גזל, הוא יודע מי הנגזל, מי הבעלים. והוא גם רוצה להחזיר, רק שהבעלים גרים במקום רחוק. וקשה לו מאוד להגיע אליהם, זה גם הוצאות מרובות, הוצאות הדרך להגיע אליהם. אז כיוון שהוא הודה, זה נחשב כאילו הוא אמר לבעלים שהוא רוצה להחזיר להם, והם אמרו לו, תשמור את זה אצלך פיקדון. מאוד מעניין שלפי דעת קצות החושן, סימן שין סמך זיין, גם אם הוא לא אמר לבעלים, אני רוצה להחזיר לך, עצם זה שהוא רוצה להחזיר את הגזלה, זה כבר כאילו הוא הודה ואמר, וכאילו הבעלים אמר לו, שמור את זה אצלך פיקדון. זה מראה לנו עד כמה גדולה המעלה של רצון טוב, שאדם רוצה להיות טוב. כל זה דווקא באדם שרק גזל, ורוצה להחזיר את הגזלה. אז במקרה הזה יותר קל לו לתקן. אבל אם הוא הוסיף חטא, הוא שיקר, שאלו אותו גזלת, הוא אומר לא גזלתי. והוסיף עוד חטא, אמרו לו אתה מוכן להישבע שלא גזלת, והוא נשבע לשקר. כאן הוא כבר נכנס למערכת אחרת של תיקון החטא. ברגע שהוא אחר כך הודה, גזלתי, שיקרתי, נשבעתי לשקר. כאן, קודם כל, לא מספיק שהוא יחזיר את מה שהוא גזל, הוא צריך להוסיף תוספת של חומש, וגם הוא צריך להביא קורבן אשם שנקרא אשם גזלות. זה ההלכה של מי שנשבע לשקר על גזלה. כאן מחדשת המשנה שלא רק שהוא חייב להוסיף חומש ולהביא קורבן אשם, התורה אומרת לגבי מי שנשבע לשקר את המילים הבאות, לאשר הוא לא יתננו. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו שמי שנשבע לשקר יש עליו חיוב חדש. הוא כן חייב להחזיר את הגזלה לאשר הוא לא. הוא חייב לקיים את מצוות יתננו, כי הוא נשבע לשקר. ועל זה אומרת המשנה, שבמקרה כזה, יוליכנו אחריו, למדי, אפילו אם הבן אדם גר במקום רחוק, ויש הרבה הוצאות הדרך, מעיקר דין תורה, הגזלן חייב ללכת עד ביתו של הנגזל, של הבעלים, ולהחזיר לו את הגזלה, ורק אחר כך הוא יוכל להביא את האשם, קורבן אשם גזלות, ולתקן את החטא. הוא לא יצא ידי חובת נתינה, אם הוא נתן את זה לא לבנו של אותו נגזל, ולא לשלוחו של אותו נגזל. רב חיסדא בגמרא אומר, שאם אותו נגזל ממש מינה בפני שני עדים שליח, לך תהיה במקומי ותקבל את הגזלה מיד הגזלן, אז ודאי שכשהגזלן שילם לשליח הוא יצא ידי חובה. כאן שלוחו, לפי דעת רב חיסדא, הכוונה היא שזה לא אחד שממש הנגזל מינה אותו שליח, אלא הוא אחד שנאמן על הנגזל, כמו שכיר שלו או אחד שגר איתו לכיתו. אז אם הוא נתן לאחד כזה, זה לא נחשב שהוא נתן לנגזל, לבעלים. אלא הוא צריך לתת לבעלים עצמם, לנגזל עצמו. אבל יכול להיות שהנגזל גר במדי, מקום רחוק, ולהגיע אליו זה הוצאות מאוד מאוד גדולות וטרחה מאוד מאוד גדולה. והרי הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, וחכמים תקנו תקנות השווים, אחת התקנות זה התקנה הזאת, שאם הגזלן רוצה להביא קורבן אשם גזלות, רוצה לתקן את החטא, להחזיר את הגזלה, הוא יכול למנות, הוא ממנה, לא הנגזל מן השליח, הגזלן ממנה שליח שיהיה שליח של הנגזל, בדרך כלל בן אדם ממנה שליח, שהשליח יהיה במקומו, כאן הגזלן אומר לשליח בדין, בוא אתה תהיה שליח, והוא נותן לו את הגזלה, והוא יוצא בזה השבת הגזלה, שהוא יכול כבר להביא קורבן אשם גזלות. כל זה כשהבעלים, הנגזל חי, ואם הוא מת, אז הגזלן יחזיר את הגזלה ליורשיו. כל זה שחייב ללכת ולאשר הוא לא יתננו, לתת לו את זה אפילו במקום רחוק, זה נאמר על הגזלה עצמה. אבל זה שהוא נשבע לשקר, הוא חייב להוסיף עוד חומש. והדין של החומש זה דין ממוני, זה לא סתם כפרה. כפרה זה לא סתם, אבל זה לא חלק מהכפרה, אלא זה חלק מהממון. בכל זאת, על זה לא נאמרה ההלכה לאשר הוא לא יתננו, שהוא חייב לתת את זה ממש לידי הנגזל. ולכן, אם הגזלן נתן לו לנגזל את הקרן, והוא רק לא נתן לו את החומש, או שהנגזל מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, נמצא שהוא חייב לו כעת רק את התוספת חומש, אז זהו לא חייב ללכת אחריו למקום רחוק בשביל לתת לו. וכן, משהו צריך ללכת אחריו לתת, לאשר הוא לא יתננו, זה דווקא אם הוא חייב לו פרוטה. אבל אם הוא חייב לו פחות מפרוטה, כגון, אם הוא מחל לו גם על זה, על הקרן, וגם על זה, על החומש, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללך אחריו. אבל אם הוא חייב לו עדיין פרוטה בקרן, נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן, או מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן, או אפילו אם הוא מחל לו גם על זה, על החומש, וגם על זה, על הקרן, חוץ משווה פרוטה שלם בקרן, נמצא שהוא עדיין חייב לו שווה פרוטה, אז צריך ללך אחריו. עוד אומרת המשנה, אם נתן לו את הקרן, ואחר כך הוא היה צריך לתת גם חומש, והוא טוען, נתתי לך כבר את החומש. הוא אומר לו, לא נתת לי. הנגזל אומר, לא נתת לי את החומש. עוד פעם אתה מתחיל עם הנפילות האלה הרוחניות. דיברנו על זה, אתה כבר רוצה לתקן, כבר אמרת שאתה משלם, למה אתה לא יכול לשלם עד הסוף? לא שילמת את החומש, לא שילמתי. והוא נשבע לשקר עכשיו על החומש. והוא הודע אחר כך שזה באמת היה שבועת שקר והוא לא שילם את החומש. אז החומש הזה הפך להיות כמו הגזלה, שהוא נשבע עליה לשקר. אז הוא חייב על זה לבד לשלם את החומש. והחומש עצמה שהוא שיקר ונשבע לשקר, זה הופך להיות כמו קרן. והוא צריך לתת עוד חומש על זה בגלל שהוא נשבע לשקר, ולהביא שם גזלות על זה שהוא נשבע לשקר על החומש. ואם הוא עשה את זה כמה פעמים, שהוא כפר גם על החומש, עוד פעם, טוב, הוא נשבע שהוא שילם כבר את החומש, ואז הוא הודע, אז הוא חייב לשלם את החומש כקרן ועוד חומש, ואז הוא שילם את החומש כקרן, אבל את החומש הנוסף הוא לא שילם, והוא שיקר שהוא שילם ונשבע על זה לשקר, ואז עוד פעם הוא הודע, אז הוא חייב על זה שוב פעם חומש, ככה הוא עשה כמה וכמה פעמים, הוא נשבע והודע כל פעם על החומש, הרי זה משלם חומש, על החומש הזה שהפך להיות קרן. כי בו הוא כפר ועליו הוא נשבע. עד מתי הוא תמיד יצטער להוסיף חומש? שיתמעט הקרן משווה פרוטה. ברגע שזה כבר הפך להיות פחות משווה פרוטה, לפי דעת המאירי, אפילו אם החומש שהפך להיות קרן, כי עליו הוא נשבע, הוא כן שווה פרוטה, אבל החומש עליו הוא פחות משווה פרוטה, נאמר שהוא, החומש היה פרוטה אחת, אז כן היה שווה פרוטה, אבל חמישית משווה פרוטה זה כבר לא שווה פרוטה, כבר במקרה הזה זה נקרא שהתמעט הקרן משווה פרוטה, שהחומש על הקרן הוא לא שווה פרוטה, על זה כבר אם הוא אמר שהוא שילם ונשבע, ובסוף הוא הודע שהוא נשבע לשקר, הוא יצטרך, אם עדיין החומש זה שווה פרוטה, הוא יצטרך לשלם קרן, חומש ואשם גזלות. וכן, הדינים האלה, הם לא רק בגזלה, אלא גם בפיקדון. אדם מפקיד אצל חברו פיקדון לשמור, ואדם ההוא נשבע לשקר, גם יהיה עליו את הדינים האלה. שנאמר, וכיחש בעמיתו בפיקדון, והלכה אותי גם, או בתשומת יד, הכוונה הוא הלווה כסף, והוא מכחיש, נשבע לשקר, או בגזל, שזה דיברנו, או עשק את עמיתו, בן אדם עבד אצלו, הוא לא משלם לו שכר שכיר, או מוצא הוידה, וכיחש בה ונשבע על שקר, הרי זה משלם קרן ותוספת חומש וקורבן אשם גזלות. במשנה אמרנו, הגוזל את חברו, יוליכנו אחריו אפילו למדי, תלוי, אם נשבע לו, אם הוא נשבע לשקר והודע, אז בשביל לקיים מצוות וישיב את הגזלה, הוא חייב ללכת עד הנגזל ולהחזיר לו. לאשר הוא לא, יתננו. דקת הגמרא, דווקא אם נשבע לו, אין, חייב לו ליחו אחריו. אם לא נשבע לו, הוא לא חייב ללכת לו ליחו אחריו עד למקום רחוק. מני, כמו מי נשנית המשנה שלנו, התשובה היא כמו כל הדעות. כמו שהגמרא מביאה במסקנה בתחילת דף קוף ד'. בהתחלה הגמרא רצתה לדמות את זה לוויכוח רבי טרפון ורבי עקיבא. הם יש להם ויכוח לגבי אחד שלא יודע מי הנגזל שלו. ורוצים לומר שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי טרפון ולא כמו רבי עקיבא דתניא, גזל אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהן. וכל אחד אומר, אותי גזל. אז לפי דעת רבי טרפון, מניח גזלה ביניהם, ומסתלק דברי רבי טרפון. הוא יחזיר את הגזלה. מחזיר פעם אחת לכל החמישה ושיסתדרו ביניהם. רבי עקיבא אומר, לא זו דרך מוציאתו מידי, תיקון העבירה, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. כל אחד מהחמישה הוא יצטרך לתת לו את הגזלה, כי הוא צריך להחזיר את הכסף לפני הגזלן. עכשיו, הם מדברים כשהגזלן לא יודע מי הנגזל. הוא לא יודע, הם כל החמישה טוענים שהם הנגזלים, והוא לא יודע מי. ולכן על זה באמת המשנה לא מדברת, כמו שכבר ביארנו במשנה עצמה, שמדובר שהוא כן יודע מי הנגזל. ועל זה אמרנו שהמשנה שלנו מדברת שאם הוא לא נשבע, הוא לא חייב ללכת עד הנגזל. רק אם הוא נשבע לו, הוא צריך ללכת עד הנגזל. הגמרא רוצה לדמות את זה, והיא אומרת, זה לא מתאים לא עם רבי טרפון ולא עם רבי עקיבא לכאורה. אם אתה משווה בין אם הוא יודע ממי הוא גזל לבין אם הוא לא יודע ממי הוא גזל, מה אני? אם נאמר שהמשנה שלנו כמו רבי טרפון, מה ההבדל אם הוא נשבע או לא נשבע? אף על גב די השתבע, אפילו אם הגזלן נשבע לשקר, אמר רבי טרפון שמספיק שהוא מניח גזלה ביניהם ומסתלק. ואם נאמר שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי עקיבא, זה גם לא מתאים, כי אף אגב די לא השתבע. אפילו אם הוא גזלן, בלי שהוא נשבע לשקר, אומר רבי עקיבא, לא זו הדרך שמוציאה אותו מידי גזלה, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. הגמרא מנסה להעמיד את המשנה לעולם כמו דעתו של רבי עקיבא היא, מחיקה אמר רבי עקיבא עד ששלם גזלה לכל אחד ואחד, זה דווקא אחד השתבע. עוד כאמר, הדעה המפורסמת של רבי עקיבא שלא זו דרך מוציאתו מדי עבירה עד שייתן גזלה לכל אחד ואחד, אולי זה מדובר דווקא כשהוא נשבע. מה הייתה? למה דווקא אז? דאמר קרא, כי הפסוק אומר לגבי מי שנשבע לשקר, הזכרנו את הפסוק הזה כבר במשנה, לאשר הוא לא יתננו, מדובר פה ביום השמתו. בכל אופן רואים מכאן שצריך לתת את זה לידי הנגזל כי הוא נשבע לשקר. ולפי, אם נעמיד כך, נאמר שדעתו של רבי טרפון, אף על גב די השתבע, אפילו שהבן אדם נשבע לשקר, והיה צריך להחזיר את הגזלה לידי הנגזל, והפסוק אומר לאשר הוא לא יתננו, יש תקנת השבים, עבוד רבנן תקנת, נתניה, רבי אלעזר בר רבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו, היה לה צורך גדול, שאם הייתה הוצאת הדרך, יתרה מאוד, האדם הזה חייב פרוטה, גוזל את חברו פרוטה, והוא צריך עכשיו ללכת אחריו עד מדי, מקום רחוק. הוצאות הדרך כבר יותר מפרוטה פי כמה וכמה, הוצאה יתרה על הקרן. תקנו חכמים את מה שראינו במשנה, שהוא משלם קרן לשליח בית דין, וחומש לבית דין, וכבר זה נחשב שהחזיר את הגזלה, והוא יכול להביא, מביא אשמו ומתכפר לו. ונאמר לפי זה שרבי טרפון סובר שזה גם נאמר באופן שהוא לא יודע ממי הוא גזל, שמניח גזלה ביניהם הוא מסתלק, שזה תקנה של חכמים. ורבי עקיבא סובר שהתקנה הזאת היא רק על המקרה של המשנה שלנו, כי עבוד רבנן תקנת איך הדעדה למען גזלי, הוא יודע ממי הוא גזל, ולכן גם שעכשיו הוא לא מחזיר לו את הגזלה, בסוף כשהוא יבוא לכאן, סוף כל סוף, דקמאדר לממונה למראי, הוא יחזיר את הממון לבעליו. אבל בגזל אחד מחמישה, זה לא ידע למען גזלי, הוא לא יודע ממי הוא גזל, זה לא אדם המון על המראי, הוא לא מחזיר את הכסף לבעלים, לא עבוד רבנן תקנת, על זה חכמים לא עשו תקנת השווים. מכל מקום, כעת הגמרא מנסה להעמיד את המשנה שלנו כמו דעתו של רבי עקיבא, וכל מה שהוא אומר, שאינו יוצא מידי עבירה עד שייתן לכל אחד ואחד, מדובר דווקא אם הוא נשבע. והגמרא מקשה על זה שתי קושיות ודוחה את זה. לא ייתכן שנעמיד את דבריו של רבי עקיבא דווקא במקרה של אדם שנשבע לשקר. קושייה ראשונה, מטיב רב הונא בר יהודה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון לרבי עקיבא על שלקח אחד מחמישה, דהיינו לא גזל, אלא קנה מאיזה אחד, מתוך חמישה מוכרים, ואינו יודע מאיזה מן לקח, הוא לא זוכר מי היה המוכר שלו. זה לא מדובר פה באיסור. הוא קנה ביתר איזשהו קניין, מאיזה מוכר, הוא לא חשב רגע אחד שהוא יצטרך אחר כך לזכור ממי הוא קנה. עכשיו יש חמישה שטוענים שהם מכרו לו והוא לא שילם להם. והוא מוכן לשלם, רק הוא לא יודע למי. על זה אין ויכוח. גם רבי עקיבא מודה שמספיק שהוא מניח דמי מיקח ביניהם ומסתלק. על מה הם נחלקו? רק במקרה שגזל אחד מחמישה בני האדם בגזלן, ואינו יודע מאיזה מן גזל. שרבי טרפון אומר, מניח דמי גזלה ביניהם ומסתלק לרבי עקיבא אומר, כיוון שהוא עשה מעשה איסור, כנסו אותו, ואין לו תקנה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. עכשיו, אתה אומר שמי שקנה לא עשה איסור. הוא באמת לא עשה איסור. אבל אם אתה מעמיד את דבריו של רבי עקיבא, דווקא במקרה שהוא נשבע לשקר, אז גם באדם שקונה, אם כעת הוא נשבע, אם כל דבריו של רבי עקיבא נאמרו דווקא אם הוא נשבע, זאת אומרת שגם כאן מדובר שהוא נשבע לשקר, זאת אומרת, איסא כדעתך דישתבע, זאת אומרת, הוא נשבע שהוא שילם נאמר, ובאים ואומרים לו לא שילמת, ואחר כך הוא הודה, מה לי לקח, מה לי גזל, בשניהם הוא עשה חטא. ואם כן, הרי גם על מקח נאמר לאשר הוא לא יתננו, שהוא לא מתכפר עד שהוא ייתן. אז אם כן, לא מתאים להעמיד את דבריו של רבי עקיבא דווקא במקרה שהוא נשבע. כי אם כן, למה במקח? אם הוא נשבע, אז אין שום הבדל בין מקח לבין גזל, ושניהם זה שבועת שקר. אלא מוכח שזה בלי שבועה. ולכן, במקח שהוא לא עשה איסור, אז רבי עקיבא מודה שמניח גזלה בין המוכרים שהסתדרו ביניהם. ובגזל, מכיוון שהוא עשה איסור, הוא לא יצא ידי חובה עד שייתן לכל אחד ואחד. ועוד קושייה, מטיב רבה. חייב להיות שרבי עקיבא לא דיבר על שבועה. כי יש מעשה בחסיד אחד, שלקח מקח מאחד משני בני אדם, ולא היה יודע מאיזה מהן לקח, והוא לא ידע למי הוא צריך לשלם. הוא בא לפני רבי טרפון, אמר לו, הנחת ממקרחה ביניהם והסתלק, אתה לא חייב לשלם לשניהם. בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד. זאת אומרת שרבי עקיבא גם כאן, קודם כל, בברייתא הזאת, הברייתא הזאת חולקת על הברייתא הקודמת. הוויכוח שלהם, מה דעתו של רבי עקיבא לגבי מקח? בבית הקודמת אמרנו שרבי עקיבא מודה לגבי מקח, מניח גזלה ביניהם ומסתלק, וכאן אנחנו רואים שלגבי מקח אומר רבי עקיבא, אין לך תקנה שתשלם לכל אחד ואחד. אבל כאן לא יכולים להעמיד את דבריו במקרה שהאדם נשבע לשקר, כי מדובר פה בחסיד. ואיסר כדעתך, אם תאמר, יעלה בדעתך לומר שהוויכוח הוא דמשתבע, שהוא נשבע שהוא לא חייב ואחר כך הוא הודע שעל זה הוא חייב. הם מדברים פה מעשה בחסיד אחד. מי משתבע בשקרה? אדם שלא רק עושה את ההלכה, אלא גם ההלכה לא מחייבת, הוא מחמיר לפנים משורת הדין. מי משתבע בשקרה וכי ייתכן שהוא ישבע לשקר? אם הוא נשבע לשקר הוא לא חסיד. וכי תימה, אם תרצה לומר, זה משתבע והדר רבי חסיד, שבהתחלה הוא היה באמת אדם שנכשל, הוא נשבע לשקר. ואחר כך הוא חזר בתשובה והוא עלה והתעלה כל כך, עד שהוא נהיה אפילו חסיד. זה לא יכול להיות, כי זה יכול להיות שקורה דבר כזה. אדם חוזר בתשובה והוא אפילו זוכה להיות חסיד גדול מאוד. אבל בסיפור של הברייתא זה לא ייתכן. כי הרי כתוב כאן מעשה בחסיד אחד. ויש לנו כלל, כל היכא דאמרין על מעשה בחסיד אחד בגמרא, זה או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ברבי אילאי. ואנחנו יודעים על שתיהם, גם על רבי יהודה בן בבא וגם רבי יהודה ברבי אילאי, שהם מההתחלה כבר היו חסידים. זה מעיקר אהבו. ואם כן, לא יכול להיות שכשהוא נשבע הוא עדיין לא היה חסיד, אז הם ודאי לא נשבעו לשקר, אלא ודאי שאותו חסיד לא נשבע לשקר. ואם כן מוכח, בגלל שרבי עקיבא אמר לו שהוא לא יוצא חובת התשלום, אם הוא לא נותן לכל אחד ואחד מהם, משמע שהוא סובר כך אפילו במקרה שהוא לא נשבע. אז אם כן, במשנה שלנו שאומרת שרק אם הוא נשבע, יולכנו אחריו למדי, לא יכול להיות שמדובר פה, רק לפי דעת, זה לא יכול להיות שזה מדבר במקרה שעליו רבי עקיבא חולק עם רבי טרפון. אלא מה תאמר? לעולם המשנה שלנו, שיולכנו אחריו אפילו למקום רחוק, דווקא בגלל שהוא נשבע, נעמיד את זה כמו רבי טרפון היא. ואפילו שהוא סובר בדרך כלל, שאם אדם גזל מאחד מחמישה, הוא לא יודע מי, מניח גזלה ביניהם ומסתלק, זה דווקא אם הוא לא נשבע. ונרצה לומר שמודה רבי טרפון איך עד ישתבע לשקר, שהוא חייב להשיב לידו ממש, מה איתם עד אמר קרא, הפסוק אומר לאשר הוא לא יתננו, אם הפסוק הזה מדבר בנשבע לשקר, ועל זה כתוב לאשר הוא לא יתננו, שהוא לא יצא עד שהוא ייתן לו, עד שיתננו ממש, אפילו במדי, ביום השמתו, ונאמר שלפי זה רבי עקיבא, אף אגב דה לא משתבע כניס, אפילו מהאדם שלא נשבע לשקר, אומר רבי עקיבא שצריך לתת לכל אחד ואחד, ואם כן במשנה שלנו, רבי עקיבא יסבור, שאפילו אם הוא לא נשבע, יולכנו אחריו אפילו למדי, אבל הגמרא לא מקבלת את האפשרות הזאת. וכי רבי טרפון מיכדי, הרי איך אדם ישתבע אם הוא נשבע לשקר? לא סגיה דלא הודה. בשביל שהוא יהיה חייב קרן חומש ואשם, הוא יהיה חייב להודות. רק אז נחייב אותו. אז אם כן, מה העירייה ונשבע? למה המשנה צריכה לכתוב, יולכנו אחריו דווקא כשהוא נשבע? אפילו בלא שבוע נמי, גם אם הוא לא נשבע, לפי דעת רבי טרפון, צריך להוליך את זה אחריו. דתניה, מודה רבי טרפון, ואומר לשניים, גזלתי מאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם, נותן לזה מנה ולזה מנה, שכבר הודה מפי עצמו. וברגע שהוא מודה מפי עצמו, בלי שיתבעו אותו, משמע שהוא בא לצאת ידי שמיים. ולכן, כדי לצאת ידי שמיים, הוא חייב לשלם לכולם. ומה שרבי טרפון אומר, מניח ביניהם, זה מדובר כשהבעלים תבעו אותו בבית דין, אז מניח ביניהם. אבל כשהוא בא, והוא מודה, והוא רוצה לצאת ידי שמיים, גם רבי טרפון מודה שהוא צריך לתת לכל אחד ואחד. ואם כן, במקרה של המשנה שלנו שהוא נשבע, ובשביל להתחייב, קראנו וחומש, והשם חייב להיות שהוא גם הודה. ואם כן, במקרה הזה רבי טרפון יסבור, שכדי לצאת ידי שמיים חייב ללכת אחריו למדי, גם אם הוא לא נשבע. אז אם כן, אי אפשר להעמיד את המשנה גם כמו רבי טרפון. אלא, מביאה הגמרא את המסקנה. אמר רבא, כמו שהעמדנו את המשנה, כשאמרנו את המשנה עצמה. במשנה שלנו שמדברת דווקא אם הוא נשבע, רק אז חייב להוליך אחריו את הגזלה עד איפה שהוא גר. זה בין לפי רבי עקיבא ובין לפי רבי טרפון. לא בזה הוויכוח שלהם. שאני מתניתי, נקוון די ידע למען גזלי. הוא יודע מי הנגזל. ועודי לי, הוא מודה לו שהוא גזל ממנו. וכמו שאמרנו, הקצות החושן בסימן קוף, זאת אומרת, שין, סמך, זין, סובר, שאפילו אם הוא לא עודה מפורש, עצם זה שהוא רוצה להחזיר. כיוון די אפשר להדור עם המונה למראי, כיוון שהוא יכול להחזיר לו. לכן, אבא לי, כמאן די אמר לי, זה כמו שהוא אומר לחברו, גזלתי ממך, ואז חברו הנגזל אומר לו, יהיו לי בידיך, תשמור לי על הכסף. ילקח, לכן במשנה שלנו, שמדובר כשהוא נשבע, לכן אף אגב דקה אמר לי, הנגזל, יהיו לי בידיך, כאן זה לא יועיל. מה שזה מועיל זה במקרה שהוא לא נשבע לשקר, אבל אם הוא נשבע לשקר, אומרת התורה לאשר לא יתננו, דבי כפרה. לכן לא סגי, לא די בכך, אדמתי לידי, עד שזה יבוא לידי הנגזל. וגם כדי להביא השם גזלות, הוא חייב קודם כל להחזיר את הגזלה. אבל אם הוא לא ישתבע, אם הגזלן לא נשבע לשקר, אבל גבי פיקדון, כמו שאמרנו, הגזלה נחשבת אצלו פיקדון, עד דעתי ושקילי, עד שהנגזל לבוא ויקח את זה ממנו, והוא לא חייב להוליך את זה אחריו. אבל באופן שהוא גזל, ואינו יודע ממי הוא גזל, שלא שייך לומר שזה כאילו שזה פיקדון אצלו, כי הרי הוא לא יודע של מי זה. לכן לפי רבי עקיבא, גם כשהוא לא נשבע, הוא לא יצא ידי חובה עד שייתן לכל אחד. לפי רבי טרפון, גם כשהוא נשבע, הוא לא חייב לתת לכל אחד, אלא מניח ביניהם ומסתלק, ועד כאן דף קוף ג'.